כן, פרק כ"ו בעמוד פ'. הוא בפרק רבי עקיבא. כן, בעמודה השמאלית. מאי הר סיני. כן, בפירוש המילה סיני, מאיזה שורש זה בא? שירדה שנאה לאומות העולם. דאמר רבי יוסי. אני חושב שכבר התחלנו ללמוד כל זה, לא? מה? אנחנו כבר הגענו לעמוד פ"א, אתה אומר. טוב, אני מציע שנתחיל עוד פעם. בסדר? בסדר לכם? טוב. שרדה שנאה לאומות העולם. האמת היא שבגמרא שם יש שתי הצעות אחרות, שזה מלשון סימן, ואז צריך לקרוא לו הר סימני, או הר שיש שם מלשון... שוב, זו הצעה אחרת, לא זוכר מהי. טוב, בכל מקרה, המסקנה בסוף, סיני, מלשון שנאה. דאמר רבי יוסי, חמש שמות נקרא לו, או נקראו לו, מדבר צין, שנצטבו ישראל עליו, כלומר צין מלשון מצווה, מדבר קדש, שנתקדשו ישראל עליו, מדבר פרן, שפרו ורבו עליו, מדבר סיני שירדה שנאה לאומות העולם. מדבר קדמות שניתנה קדומה דהיינו התורה עליו. ומה שמו? חורב שמו. ופליגי דרבי אבאו. רבי אבאו לא מסכים לזה. דאמר רבי אבאו הר סיני שמו. ולמה נקרא שמו הר חורב שירד חורבן לאומות העולם עליו? עד כאן. עד כאן דברי הגמרא. עכשיו יש פה דבר קצת מוזר, מה זה? מדבר צין, מדבר קדש, מדבר פרן, כל המקומות האלה הם מקומות שונים, זה לא מקום אחד. אז על זה עונה המהר"ל, אף על גב, זה לא מקום אחד, הוא שנקרא בכל אלו שמות, אין זה קשיא, כי דעת חז"ל, כי כל המדבר, משעה שבאו ישראל למדבר סיני, הכל מדבר אחד, שאין מקום מיושב ביניהם. כלומר, כיוון שהם רצופים, יש רצף טריטוריאלי ואין יישוב בין המדברות, אז זה הכל מדבר אחד. יש סברה לומר כאן. ופרשו גם כן הטעם למה בחר הוא יתברך במדבר דווקא יותר מן היישוב, ואמרו שהמדבר שהלכו בו ישראל נקרא בחמש שמות, שם של המדבר שהוא שם העצמי הוא חורב, כי הכל הוא חורבן ושממה שם, ולכך המדבר הוא ראוי שיהיה שם הגזרה והמצווה אשר גוזר השם יתברך על הנבראים בכוח הדין, שיש שם הגזרה והמצווה אשר גוזר השם יתברך על הנבראים בכוח הדין. כי כל המצוות הן גזרות על ישראל כמו שאמרנו, והמדבר מקום מיוחד למידת הדין והדבר הזה ידוע, ולכן דבר שהוא גזרה ביסודו צריך לבוא במדבר. זה לא סתם נאמר, זה על רקע המחלוקת שראינו בפרקים הראשונים בין הרמב״ם לבין המהר"ל לגבי טעמי המצוות. נכון? זוכרים את זה? שלפי המהר"ל, אתה יכול לשאול אותי איפה אנחנו, זה מה שאתה רוצה לדעת. אתה רוצה לדעת באיזה עמוד אנחנו? לא, זה לא מפריע לי שאתה שואל אותי, זה מפריע לי שאתה שואל אותו. לכן אני מבקש, אם יש משהו לא ברור, כולל באיזה עמוד אנחנו, או מי זה המהר"ל מפראג, אפשר לשאול אותי. בסדר? טוב. אז אם כך, כן, אנחנו חוזרים למחלוקת בין המהר"ל לבין הרמב״ם. שלפי הרמב״ם, טעמי המצוות הם מצד החוכמה, או מצד המוסר. מה שאין כן לפי המהר"ל, עיקר טעמה של המצווה, זה שהיא מצווה. זאת אומרת, זה שהיא גזרת הבורא. זוכרים את זה? דיברנו על זה בהרחבה. ולכן הוא אומר, המקום שבו ניתנת התורה צריך להיות דומה למה שהוא מהותה של התורה, שהיא גזרה. מובן? ולכן התורה ניתנת בארץ גזרה, דיינו במקום חרב ושומם, המדבר. ששם אין תועלת, כמו המדבר, לכאורה כשאני מתהלך במדבר, אני לא רואה תועלת המדבר. שאני מתהלך במקום נטוע, אני רואה תועלת הנטיעה. אז כאן יוצא בזה שערך המצווה הוא מצד עצם היותה נתונה ולא מצד התועלת שלה. כן, פנחס, דבר, אל תחת. הבנתי את החלק השני של השאלה, אני אחזור על החלק הראשון ועל החלק השני, ואני זוכר למה אני לא מבין את החלק הראשון. החלק הראשון היה, מה? אז אנחנו לא רוצים לקיים מצוות? שתיים, המדבר יש לו קונוטציה שלילית, והרי לכאורה המצוות הן לטוב לנו. עד כאן שתי שאלותיך. לא הבנתי למה אתה אומר, מה, אנחנו לא רוצים לקיים מצוות? מאיפה לקחת את זה?
כי זה גזרה.
אז מה אם זה גזרה? כמו שאני לא רוצה לקיים את הגזרה? רגע, אני רוצה להבין את החלק הראשון של השאלה. קונוטציה שלילית אני הבנתי, אני רוצה להבין את החלק הראשון של השאלה. מה אתה אומר? גזרה זה דבר שלא שואלים אותך, זה לא אומר שזה כפוי.
גזרה שאנחנו רוצים אותה.
יכול להיות דבר שהוא כפוי, אבל אני רוצה. נכון? מה? מה?
בדרך כלל מי שכפוי עליך דווקא אתה לא רוצה.
לא. מה שכפוי עליי, יש לי נטייה לדחות אותו, זה משהו אחר. גם אם אני יודע שהוא טוב, זה משהו אחר. זה לא שכופים עליי דבר שאני לא רוצה, אלא יכול להיות שכופים עליי דבר שאני רוצה, ולכן עכשיו אני לא רוצה. אתה איתי?
כן,
פסיכולוגית, ברגע שדבר נכפה, גם אם מלכתחילה הייתי חפץ בו, אני אחרי כבר לא רוצה לעשות אותו. אמת או לא? לכן אמרו, גדול המצווה ועושה, כי יש לו יותר יצר הרע, ממי שאינו מצווה ועושה. אתה יודע? זה התוספות המפורסם. זה צד אחד. אז זה עכשיו הוא עובר יותר החלק הראשון של שאלתך. כלומר, החלק הראשון של שאלתך איננו, האם אנחנו לא רוצים כאן מצוות, אלא מדוע המצווה ניתנת באופן שגורם לי לדחות את קיומה. שתיים, החלק השני של שאלתך, שלכאורה יש בה מושג של מדבר, חורבן, שיממון, קונוטציה שלילית, ועלו התורה היא דבר חיובי. שתי השאלות האלה הם ההוכחה המוחלטת לכך שאתה בחודשים האחרונים היית בתוכנית גמרא ולא בתוכנית אמונה. שהרי המהר"ל, לא, כי המהר"ל עסק בזה הרבה בשאלות האלה. בסדר, בסדר, בסדר. כן, כן, אין לי טענות, אין לי טענות, אני חושב שזה היה טוב שהיית בתוכנית גמרא, אבל בגלל זה שאלות שהמהר"ל באמת דן בהם בהרחבה, עכשיו לא נידון. אני אגיד לך בקצרה. לא, אני אגיד לך בקצרה כי זה חשוב. כן, לא בכדי המהר"ל גם חוזר על זה רק ברמז. השאלה היא, מה מהותה של התורה? נגיד ככה, אדם מקיים מצוות, לפי הרמב״ם, נלך לפי השיטה של הרמב״ם, שהיא השיטה יותר, זאת אומרת, ילידותית למשתמש. אני מקיים מצוות, ובעקבות כך אני משיג הרבה דברים טובים, למשל מידות טובות, חוכמה, דעת אלוהים וכו' וכו'. ואם יש לי מידות טובות וחוכמה ודעת אלוהים, למה אני מגיע? לחיי העולם הבא. יפה, לא? עכשיו נגיד שאדם מקיים מצוות והוא טיפש. לא רק הוא טיפש, הוא קיים את המצוות, לא השיג מזה מידות טובות, לא השיג חוכמה ומת. לפי זה יש לו חלק העולם הבא או אין לו? לפי הרמב״ם לא. למה? כי כל הערך של המעשה הוא מצד התוצאות שלו, והתוצאות הן מולידות אחר כך כל מיני מצבים שמביאים אותי לחיי העולם הבא. אבל אם המעשה נעשה לבדו, אז אין לו ערך. עד כאן דעת הרמב״ם. דעת המהר"ל איננה כן. המהר"ל אומר שמאחר והמעשה הזה שאני מקיים כמצווה הוא מצוות הבורא, בעצם העובדה שקיימתי את מצוותו של המצווה, אני דבק במצווה מלבד כל התוצאות החיוביות. ראיתי? בסדר. עכשיו, יוצא לפי זה שהערך של המצווה הוא דווקא מצד זה שהיא מצוות השם. כך שאם אני אתמקד בערך של החוכמה, של המוסר שיש במצווה, אני אפסיד משהו. אני עלול לפספס משהו. שזה שורשה של המצווה, שעניינה שהיא מת השם. את כאן הבנת? בסדר. אז זה בדיוק מה שאומר המהר"ל. יוצא לפי זה שמהותה של המצווה שהיא גזרה. וזה יפה שהיא גזרה. אשרנו שהיא גזרה, כי אז יוצא שהיא נושאת בתוכה תוכן של אינסופיות, של דביקות בבורא, מצד עצמה. Do you understand me? מה? לא שומע.
A little bit.
A little bit, בסדר. האם יש משהו שעדיין לא ברור בדבר הזה? עכשיו בואו נגיד לך את הקצה השני, הקצה השני של ההסתכלות הזאת. הקצה השני של שיטת הרמב״ם היא השיטה הידועה לשמצה של פרופסור ליבוביץ'. ליבוביץ' אומר, המצווה אתה צריך לקיים כצוות הנקודה. אין לזה כל השלכה חיובית או שלילית. יכול להיות שזה יועיל לך, יכול להיות שזה יזיק לך, זה בכלל לא הנושא. הנושא הוא שזו מצווה, זאת חובתך, נקודה. עד כאן דברי ליבוביץ'. הבנת את הקצה השני? עכשיו, יש כאלה שמסתמכים על המהר"ל כדי להצדיק את דת ליבוביץ', למרבה הפלא. אבל ודאי שלא כך כוונתו, לא כך כוונת המהר"ל. המהר"ל אומר, המצווה היא יותר גדולה מצד זה שהיא באה מהבורא. אבל ברור שמכיוון שהקדוש ברוך הוא המצווה, אז זה ברור שמה שהקדוש ברוך הוא מצווה גם יביא טוב, יביא חוכמה, יביא מוסר, יביא מידות טובות, יביא בריאות, יביא הרבה דברים טובים, ויביא חיי עולם הבא. אבל זה לא נקודת הראשית העצמותית של המצווה. אתה הייתי עכשיו? יותר ברור? ברור.
יש משהו נכון בדברי
ליבוביץ'. יש משהו נכון בכל שטות, אתה צודק. זאת אומרת, כל דבר שטותי, יש לו נקודת אמת שאותה צריך לחשוף. זה לא אומר שהדבר כפי שהוא נאמר במסגרת של השטות הוא נכון. הבנת? כמו שאמרו חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה. אז זה אומר שאתה צריך לגבי כל דבר או אדם למצוא את המקום והשעה המתאימים. כי אנחנו רואים הרבה רע בעולם, הרבה שטויות נאמרו בעולם. למה? כי הדברים נאמרו לא במקום הנכון ולא בשעה הנכונה. בסדר? טוב. לכן אומר פה, התורה ניתנה במדבר, שהוא לשון חורבן, שיממון, מצד שהתורה היא ביסודה גזרה. בועז, שמה אתה רוצה לדעת בזה עמוד אנחנו? אתה יודע, בסדר. כי ראיתי שכימדת את המצח. באופן שאתה עמדת אפילו להפריע ולשאול את חברך באיזה עמוד אנחנו. זה הרבה יותר פשוט שישאל אותי. טוב. ובכן, איפה היינו? ופרשו גם כן הטעם. למה בחר הוא יתברך במדבר דווקא יותר מן היישוב? ואמרו שהמדבר שלחו בו ישראל נקרא בחמישה שמות. שם של המדבר שהוא השם העצמי הוא חורב, כי הכל הוא חורבן ושממה שם, ולכן המדבר הוא ראוי שיהיה שם הגזרה והמצווה אשר גוזר השם יתברך על הנבראים בכוח הדין, כי כל המצוות הן גזרות על ישראל כמו שאמרנו, והמדבר מקום מיוחד למידת הדין, והדבר הזה ידוע. השם השני מדבר קדש שנתקדשו ישראל עליו, כי כבר התבהר לך זה למעלה גם כן, כי ראוי היה כל דבר קדושה במדבר, מפני שאין שם הדברים הטבעיים החומריים הרחוקים מן הקדושה. וכל הדברים אשר הם אלוהיים ראויים במדבר כמו שהתבהר לפני זה. וכאשר רצה השם יתברך לקדש אותם, קידש אותם במדבר. כי שם ראויה הקדושה בפרט, כמו שכל הדברים האלוהים הקדושים ראויים הם אל המדבר, ראויים אל המדבר, ולפיכך נקרא מדבר קדש. כלומר, הקודש לפי המהר"ל הוא ההפך של הטבע. אז במקום שבו הטבע פורץ הרבה, במקום היישוב, שם יש ריחוק של הקדושה. כיוון שרצה הקדוש ברוך הוא להקנות לישראל קדושה, הביא אותה ממקום שהוא רחוק מן העוצמה הטבעית. עוד נקרא מדבר פרן, שפרו ורבו עליו. אגב, אתם שמים לב שפה אנחנו הולכים מן ה... היעדר אל ההוויה. היעדר זה מידת הדין, ההסבר הראשון שנתן המהר"ל. צריך קודם כל למחוק את הכל, אין? כמו שמוחקים את הלוח לפני שכותבים עליו, זה חורב. אחר כך יש מעלה עצמית, הקדושה. רק שהקדושה היא מנוגדת לטבע. כלומר, יש בה עדיין משהו שבא לשלול. והדבר השלישי פתאום הופך להיות, לכאורה הפוך, זה החיים, פרו ורבו. הכיצד? כן? עוד נקרא מדבר פרן שפרו ורבו עליו. פירוש, כאשר רצה השם יתברך להרבות את ישראל, כי כאשר יצאו ממצרים מתו הרבה מהם, ורצה להרבות אותם, להקים ביניהם תחתם, לא היה ראוי לזה, רק המדבר. זה דבר קצת תמוע, כי בדרך כלל איפה אנשים פרים ורבים? ביישוב, כן? בעיר, לא במדבר. פתאום הוא אומר לך, כוח הפריון בא מהמדבר. כן, באמת? זה נשמע כאילו עונצים את הכתובים פה, נכון? כתוב שהדרך ממעטת פריה וריביה. אז מה הוא אומר פתאום שהמדבר ראוי? הוא לא מכוון המדבר במובן הגיאוגרפי, אלא מצד המעלה של המדבר. הבא נראה מדוע. דבר זה ידוע למבינים בחוכמה, כי המדבר הוא מיוחד למידת הדין, כמו שהתבהר. וכל הוצאת תולדות הוא בכוח גבורת מידת הדין. הדין הוא המקור של החיים. ודבר זה בארנו גם כן בחיבור גבורות השם, אצל וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, שכאשר היה מידת הדין כנגדם, היו פרים ורבים יותר, כמו שתמצא בכל הבריאה, שיצאת לפועל בכוח שם אלוהים, שהוא מידת הדין. ואחר מעשה בראשית, השתתף רחמים עם שם אלוהים, כי שם מזכיר הבריאה ותיקון הבריאה. גם כן, כי עצם התולדה והיציאה לפועל בלבד, נזכר בשת ימי בראשית, וכתיב שם אלוהים בלבד. אבל אתה מזכיר היציאה לפועל וגם תיקון הבריאה, ולכן משתתף עם שם אלוהים, שם רחמים, ומין ויצב השם על האדם, כבר גמר כל הבריאה, ותיקון הבריאה מזכיר שם השם בלבד. ולפיכך, מידת הדין הוא מיוחד לריבוי התולדות, ואין כאן מקום זה, כי הוא דבר חוכמה נתבאר במקום אחר. טוב, מה הוא אומר כאן? הוא אומר דברים מתומצתים מאוד, אבל כנראה עמוקים מאוד. כן, מה הוא אומר? שמקור המציאות זה הדין. תיקון המציאות, עירוב הרחמים בדין, וניהול המציאות ברחמים. בסדר? אלוהים, השם אלוהים, השם. אלוהים, השם אלוהים, השם. כן, פרק ראשון של מעשה בראשית, המילה, השם היחיד של הקדוש ברוך הוא שם הוא אלוהים, נכון? בראשית ברא אלוהים, ויאמר אלוהים וכו'. פרק ב', ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, ואז שם יש תיקון הבריאה, כלומר התקנתה, הפיכתה תיאמר לחיה, מכאן ואילך, שרק שם השם מופיע, נכון? בניהול ענייני האנושות. אז יש לנו פה שלוש שמות, שם אלוהים, השם אלוהים והשם. השאלה היא, מה זה אומר? אז אומר המהר"ל, כי הפרק הראשון הוא עצם ההופעה של הדבר במציאות, וזה דווקא בכוח מידת הדין. צריך להבין את הנקודה הזאת. לכאורה, זה בדיוק ההפך מה שהיינו חושבים, שמה שנותן קיום הוא מידת הרחמים. באמת או לא? אבל עד רבה, מה זה מידת הדין? מידת הדין, שיש פה הגבלה. הגבלה, נכון? כל דין זה מה שמגביל, מונע. מה? זה מה שמחייב המציאות. זאת אומרת, ברגע שיש הגבלה, אז יש אפשרות גם של מציאות. אצל חכמי הקבלה קוראים לזה סוד הצמצום. בוא נגיד את זה אחרת. מה הדבר היותר גדול שאני יכול לעשות למען חברי? הדבר היותר גדול שאני יכול לעשות למענו זה לא לעשות כלום. מה? לא, באמת. זה דבר פשוט. אם אני פורץ לתוך התחום של חברי, אני נותן לו $1,000,000. מה עשיתי לו? רצחתי אותו. בעצם כי אני חדרתי לתוך התחום של הנפש שלו, לתוך החיים שלו, אני התערבתי בסדרי החיים שלו. בעצם הוא הפסיק להתקיים כישות עצמאית. מה? לפי זה אתה אומר אפשר למחות, למחוק את כל הלכות צדקה. למה? אני לא מבין למה אתה אומר את זה. הרי זה, מה שאני אומר זה בדיוק מה שכתוב בהלכות צדקה. הרמב״ם כותב בהלכות צדקה שיש שמונה מדרגות של הלכות צדקה. בסדר? מה המדרגה היותר עליונה מכולן? לא. למי? לאיזה סוג של אדם? לא, לאדם עשיר. הצדקה היותר גדולה זה לתת הלוואה לאדם עשיר.
ראינו שזה לא בדיוק.
למה זה לא בדיוק?
אמרנו את זה, אם יש עני או עשיר, בסוף אמרנו, תתן לעני.
סליחה, אדוני, אולי נסתכל בהלכות צדקה. בסדר? ברמב״ם, הלכות מתנות עניים. פרק עשירי, הלכה זין. היא הלכה הראשונה בכל הסדרה הזאת. שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו. מעלה גדולה שאין למעלה ממנה. זה המחזיק ביד ישראל שמח, ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה עם בו שותפות או ממציא לו מלאכה, כדי לחזק את ידו, עד שלא יצטרך לבריות לשאול. כלומר, אתה רואה שהבן אדם, אם אתה לא תיתן לו את ההלוואה, הוא ייפול, אתה נותן לו את ההלוואה, ככה הוא לא נופל. זה הצדקה יותר עליונה. פחות מזה, הנותן צדקה לעניים. בסדר? מאיפה הוא לקח את זה? הנה זה כתוב כאן, כן? ועל זה נאמר, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. כלומר, החזק בו עד שלא ייפול ויצטרך.
אבל הוא גבולי.
הוא גבולי, זאת אומרת,
אם ייפול חמישה לא יכולים להרים אותו.
מה זה?
אם ייפול חמישה לא יכולים להרים.
נכון.
בסדר, זה לא אומר שאם הוא עובד לעשיר או אני, אני טוען כתוב לעשיר, לעני, סליחה.
הוא אומר זאת המעלה היותר עליונה. אחר כך הוא אומר, פחות מזה נותן צדקה לעניים. אני כאן, סליחה אדוני היקר, אני פה קורא ברמב״ם ולא שכנעת אותי. אתה צריך להביא לי הוכחה. בסדר. זה שקראת מישהו שאומר אחרת מהרמב״ם, תמיד. אבל רגע, הרמב״ם יודע ללמוד גמרא. בסדר, עכשיו, הרמב״ם ככה קרא בגמרא. יכול להיות שמישהו אחר קרא אחרת בגמרא. אז אתה צריך להבין איך הרמב״ם יסביר את הסוגיה היא. בסדר? אבל פה, לכאורה זה ברור ביותר. הוא אומר, לתת צדקה לעשיר. עכשיו, זה לא צדקה ממש, אתה עושה הלוואה, הוא יחזיר לך. כן, הוא שותפות אפילו. עכשיו, בהקדמת דרך חיים, המהר"ל מסביר שכאשר חז"ל רצו להסביר מה זה הדוגמה בה הידיעה של בן אדם לחברו. הם אמרו, זה הלכות נזיקין. מה יש בהלכות נזיקין? איך לא להזיק לחבר? ואם הזקת, איך לתקן? למה? כי זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא גם מקיים את העולם. אני רוצה בהקשר הזה לספר לכם סיפור קטן. סיפור אמיתי שבאמת קרה. רוצים לשמוע סיפור אמיתי שבאמת קרה? אז אני אספר לכם. היה יישוב אחד בארץ, יישוב חקלאי, מושב, שבו היו שתי משפחות, אחת מסכנה ואחת שטוב לה. המשפחה המסכנה הפכה להיות הפרויקט של המשפחה הטובה. תמיד היו עוזרים להם. וצריך להבין, האבא היה בלי עבודה, האמא הייתה חולה, ילד אחד בכלא, אחד בזנות, וזה, פה, שם. קיצור, כל הצרות שבעולם יש שם. באיזשהו שלב, במשפחה המסכנה נולד גם ילד. מה עשתה כל המשפחה הטובה? התחילו לקנות בגדים לתינוק, הכינו את הברית מילה, בקיצור לקחו את זה יום ולילה, זה היה העסק שלהם. ובבוקר של הברית, כשהאבא של המשפחה הטובה הולך לבית הכנסת, כשהידיים שלו עמוסי מגשים מלאי עוגיות, לכבוד הברית, הוא רואה פתאום את האבא של המשפחה המסכנה, עולה על טרקטור ומנסה לדרוס אותו. בעקבות הסיפור הזה, אחת משתי המשפחות עזבה את המושב. איזו? הטובה כמובן. כי הם הבינו שהם עשו חטא. הבנת? כלומר, החסד משמש הרבה פעמים בתור שתלטנות, אימפריאליזם. אני אהיה טוב איתך. קוראים לזה תסביך האימא הפולניה, שמצוי בכל העדות כולן. איך אדם צריך לנהוג עם הילדים שלו בנושא הזה? לא אמרתי להיות בספרטה. כן? לא, הדבר הוא פשוט. צריך, האדם נותן לילדיו את האפשרות להתגדל. אתה יוצר מרחב. זה בעצם הבריאה. לברוא זה ליצור מרחב.
עם האפשרות
להסתבך. עם האפשרות להסתבך, הרי מבחינך מאמין בבחירה החופשית. זאת פעם אחת, אמא אחת באה אליי, אמרה לי, הבן שלי לא בסדר. אמרתי לה, נו ואז מה? אז היא אמרה, אני רוצה לדעת איפה טעיתי. אמרתי לה, האם את מאמינה בבחירה החופשית? היא אמרה, כן. אז אמרתי, אז אם כך, זה לא אחריות שלך? יש לו בחירה חופשית. מה, אז אני לא אחראית? לא. אז זה כאילו נפל מעליה איזה עול, עבד נגולה מעל ליבה, ואחרי כמה ימים היא אמרה לי, אתה יודע, מאז שאמרת לי את זה, הילד יותר טוב. למה? מה קרה? עד אז היא משדרת לילד, אני אחראית על זה שאתה תהיה בסדר. היא אומרת, את אחראית? אז אני לא אחראי. אני לא אחראי, זה בעיה שלך. בסדר? וכאן התגלה משהו. כן? שבעצם הוא אחראי על עצמו. כשאדם אחראי על עצמו, הוא לוקח גם אחריות על עצמו. מובן? אז כך גם המושג של הבריאה בכלל. הבריאה היא דחיקו, ככה כתוב בספר הזוהר, בספר פרשת בראשית. הזוהר משמע את הביטוי מיגו דחיקו. יש איזה דוחק שיצר את המציאות. מה זה דוחק? יש לך שורה של אנשים נמצאים באוטובוס, כולם דחוסים, ואתה מפלס לעצמך מקום, כן? מה עשית? תפסת לעצמך מקום גם כן, זאת בריאה. יצרת בדוחק את המרחב שלך. הדחיקה הזאת, מה זה? זה מידת הדין. נגיד, ילד נולד. אני אסביר את זה יותר ברחבה. מה קרה דקה לפני לידת הילד ודקה אחרי הלידה? לפני שהילד נולד, אנחנו היינו בעולם. גם הוא היה בעולם שלו. אז אנחנו לא הפרענו אחד לשני, אנחנו היינו כאן והוא היה שם. מה קרה בלידה? הוא עכשיו כאן. אז הוא איתנו. אז הוא דחק פה משהו, כלומר, משהו חדש הופיע בעולמנו. לכן כולם שמחים. מה?
הבטן של האמא,
הבטן של האמא, נכון, הבטן של האמא קצת דחפה, כן, זה נכון. כלומר, שמה הולך לפניה, זה נכון. אבל זה רק הבטן. אבל עוד לפני שהבטן התנפחה, אז איפה הוא היה בכלל? אז הוא היה במקום אחר. זאת אומרת הדין, הדחיקה, כן? הגבורה הזאת, היא הכוח שמביא את החיים לעולם.
מה כן. עם המדרש של בריאה ומידת הדין?
זה בדיוק מה שכתוב. זה המדרש שאתה מצטט. בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. איזו מידה זה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? איזו מידה זאת? זה מידת החסד, נכון? עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, זה לא חסד? תענה לי. מה שאני אמרתי שים בצד, תחשוב לבד פעם בחיים, נו. זה חסד או זה דין? חסד, נכון? בתחילה עלה במחשבתו שהקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. זאת אומרת, החסד היותר גדול שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות זה לברוא את העולם במידת הדין. כי זה החסד היותר עליון. גם במובן המוסרי, שאני יכול לעמוד בדין, אבל גם במובן יותר עמוק. ברגע שאני יכול, שאפשר לברוא את העולם באופן של סילוק מוחלט של הנוכחות האלוהית כמעט. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מסתלק, אני נותן לעולם להתקיים. זה מידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים. מדוע? בגלל ההפרש שיש בין המוחלט לבין היחסי, בין האינסוף לבין הסוף. אי אפשר לעמוד בזה. שיתף מידת הרחמים. מה עשה מידת הרחמים? מה זה הרחמים? הזמן. כלומר, הוסיף הקדוש ברוך הוא את ממד הזמן כדי שהנברא יקנה את זכות קיומו, ואז הוא יוכל לעמוד בדין ונתקיים העולם במידת הדין. זאת אומרת, הרחמים זה מין, איך לומר, סוגריים. זה זמן שנותנים לך על מנת ליצור איזו אוטונומיה שבה אתה יכול לקנות את העצמאות שלך, את הזכות של הקיום. בסדר? יוצא לפי זה שהרחמים זה סעיף של הדין. החסד זה ללא הגבלה. איך החסד הזה מתממש? בדין. ואיך אפשר לממש את הדין? ברחמים. אוקיי? זה הסדר. חסד, דין, רחמים. ראשי תיבות. חדר, שנאמר בעובדת חדרים ימלאו. חדרים, חסד, דין, רחמים. בסדר? המסוכן זה כאשר אתה לוקח את הרחמים כדי שהמסקנה תהיה הדין. לא, מתחילים מהדין ואז הרחמים. כלומר, להפוך את הרש לדלת זה מסוכן. כן. יפה. בדיוק. אגב, רחמים זה לשון יחיד או לשון רבים? רבים. רבים של מה? של רחם. מה זה הרחם? זה המקום שבו נותנים לי זמן. כן, זה בגלל מה שאני אומר. זה המקום שבו נותנים לי זמן. אני לא יכול להתמודד מיד עם העולם, אז אני צריך 9 חודשים של התמודדות, של הכנה. טוב, פועים. אז לכן מה שהוא אומר כאן, שהפירייה וריבייה זה במידת הדין, זה דבר עמוק ביותר. כן, עכשיו הוא מגיע לרביעי. מדבר סיני, או חמישי כבר, מדבר סיני שירדה שנאה. פירוש. כי ראוי היה המדבר לישראל, כי התורה היא המעלה העליונה, והיא הקרובה אל השם יתברך. ומי שמרחיק אוהבו וקרובו של אחד, מרחיק גם כן אותו שהוא קרוב לו. ולכך התורה שהיא קרובו ואוהבו של השם יתברך, כאשר ריחקו אותה הגויים, נתרחקו מן השם יתברך ריחוק גמור. כן, כלומר, הטענה היא, אם אתה לא אוהב את החבר שלי, אז אני לא אוהב אותך. בסדר? אתה רוצה לאהוב אותי, אתה אוהב גם את החברים שלי. אתה לא אוהב את החברים שלי, אני בעצם גם לא אוהב אותך. אז כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי חבר. מי זה? התורה. אתם לא אוהבים את התורה, אז אני גם מרחיק אתכם. זה המדרש הזה, שהקדוש ברוך הוא בא עם התורה אל אומות העולם, והם לא רצו בה, ולכן התרחקו. הורחקו, ירדה שנאה. עכשיו, מה זה אומר? אם אני בא בטענה אל מישהו על זה שהוא לא קיבל איזשהו תוכן, זה אומר שהתוכן הזה היה עשוי להיות מתאים לו או לא? לכאורה כן. זאת אומרת, כאן התגלה, דווקא באופן פרדוקסלי, שיש שייכות של הגויים בתורה, רק שבמהלך ההיסטוריה השייכות הזאת לא התגלתה. נו. אתה צודק. למה שאדם יקבל את התורה? הרי התורה הזה מחייב. אתה צודק. מצד הנפש, האדם לא צריך לקבל את התורה. מצד הנשמה הוא צריך לקבל אותה. כלומר, התורה מתאימה לי מצד שורשי, לא מצד הופעתי. אני בבוקר רוצה להישאר במיטה, אבל מצד הנשמה שלי, זה מצד הנפש. מצד הנשמה שלי אני רץ לבית הכנסת. אני לא יכול בלי. האם זה הגיוני ליצור פער כזה בין נפש לנשמה? לא. זה לא בסדר. אבל הוא קיים. אני אעשה. בינתיים.
אם אנחנו אומרים שהרי דבר מאוד מסודר, אתה לוקח את המטבע, ככה החיים מתגלגלים. טוב, אתה שם איזשהו משהו שאמור ככה למגנט את זה, לא, אתה צריך לשאוף לפה. אבל למה אתה צריך לשאוף?
צריך הפרש כדי למגנט.
אתה צודק, לא הבנתי את הבעיה, אני באמת לא יורד לסוף דעתך, אז הסבר נא לי, פרט, ואז אולי גם נגיע למשהו.
אם אנחנו אומרים שהתורה לכאורה לא מתאימה לאדם, אלא מתאימה למשנתו.
נכון.
עכשיו האדם, כשהוא חי בעצם את נפשו, הוא לא חי את משנתו. הוא חי את כל עצמם, כשהוא חי, הוא אוכל,
נכון.
פתאום באיזשהו משהו אומר לו, תשמע, את זה תאכל, את זה תאכל, את זה תעשה, את זה...
נו, אז מה אתה אמרת? שהתורה היא לא טבעית.
לכאורה.
נכון, מה המשך השאלה? זאת אומרת, התורה היא לא טבעית, אמת, הלאה.
אז זה הגיוני לברוא משהו ולומר לו, אחת תתחבר למשהו לא טבעי דווקא?
האם זה הגיוני לדרוש מן הנברא להתחבר למה שלא טבעי? לא, זה לא הגיוני, זה לא בסדר.
אז מה הטענה שבאים לגויים?
למה באים בטענה לגויים? באים בטענה לגויים בגלל שהם לא התחשבו בממד עליון של נפש האדם, שהוא הנשמה. זאת אומרת, הם היו צריכים להבין, כמו מה שעם ישראל הבין, שאף על פי שכעת יש פה מתח ביני לבין התוכן הזה, אבל הוא עתיד להתברר כאחדות. אחדות. זאת אומרת, כעת יש מאבק בין הנפש לנשמה, אבל המאבק הזה הוא מקרי. באופן אמיתי, מוחלט, באמת לא היה צריך להיות המתח הזה. הבנת? ולכן לעתיד לבוא, זה יתוקן. הרי מה שאנחנו מדברים עליו כאן זה הקומטו בלועט, נכון? התתקיעת דורות. אתה איתי? בדיוק. הבנת? תתקיעת דורות, קומטו בלועט, נכון? טוב, הלאה. אלה שלא מגיבים זה סימן שהם מבינים. אם הם בכל זאת משקרים, כלומר, למרות שהם לא הבינו, לא אומרים, לא הבנתי, אז זה פשע. זה איסור הלכתי. אדם שנמצא בשיעור ולא הבין, אסור לו לשתוק, אלא הוא חייב להגיד, לא הבנתי. כן, אני יודע שאתה הבנת, אבל אני רואה בעיניים של אנשים שהם לא מבינים, אבל הם חושבים שאני צריך לעשות את העבודה לבוא אליהם, וזה לא נכון. לפי הלכה הם צריכים לבוא. מה אתה רוצה?
אנחנו רוצים להבין את כל המהלך כדי לשאול את השאלה.
אז מה אתה רוצה להבין?
מה זה כל המדרש הזה? שקומטו בלועט.
יפה, חשבתי שאתה יודע, לכן אני לא פירטתי, עכשיו אתה מגלה לי שאתה לא יודע. טוב, אז אני אסביר. כתוב דבר ציווה לאלף דור, נכון? דבר זה דבר השם, כמו התורה, היא הייתה מתוכננת להינתן אחרי אלף דור. כמה זה דור? נגיד, נלך על 25 שנה. נגיד, נלך על זה. אז מתי התורה הייתה צריכה להינתן? בשנת 25,000, נכון? ואחד. ואז התורה בעצם מצד האמת לא הייתה צריכה להינתן. בגלל שאחרי 25,000 שנה, אז בני אדם כבר היו מבינים לבד את כל מה שיש בתורה, ואז היה חלק מהטבע העצמי שלהם. בסדר? הבעיה היא, מה היה קורה במשך כל האלף דור האלה? העולם היה נמצא בסבל שלא יתואר. אז על מנת להציל את העולם מן הסבל הזה, הקדוש ברוך הוא הקדים את מתן התורה עד כמה שאפשר ובאופן מינימלי, שזה אחרי 26 דורות. נכון? משה רבנו הוא דור 26 לאדם הראשון. יוצא שכמה דורות הייתה הקדמה? 974. שלום לך ניר, הוא שואל יפה מאוד, הוא אומר לא הבנתי. איזה יופי, איזה מתוק, מה לא הבנת? טוב, אבל בכל מקרה אני עכשיו כנראה מסביר את מה שלא הבנת. עכשיו מכן, 974 תתקעד דורות שהתורה הייתה צריכה לנתן, ואז כל הדורות האלה שהיו צריכים להיות בעולם, מה קרה לכל הדורות האלה? נעשה להם קווץ', הם קומטו, קומטו בלא עת. כלומר, יש נשמות מקומטות, כדי שהוא דחק, כדי שהתורה תינתן אחרי 26 דור. דייתי? מה?
למה
הוא יצריך
לקווץ אותם?
כדי ש... כי הקדוש ברוך הוא תכנן אלף דורות, הוא רוצה לקצר הליכים. אז צריך עכשיו למעך 974 דורות, ככה לדחוס אותם יפה יפה יפה, ואז עוברים 26 דורות להשלים, והתורה ניתנת. בסדר? אז זה נקרא קומטו בלועת. במילים אחרות, מה המדרש הזה רוצה לומר? הוא רוצה לומר שהתורה, בגלל המצב של האנושות, או בגלל, איך שלא תגיד את זה, ניתנה לפני זמנה. כיוון שהתורה ניתנה לפני זמנה, היא איננה מתאימה לנפש האדם. היא דוחקת בו, היא ממרידה אותו. כי כפי שאמרנו, דבר שאני יודע שהוא טוב, אני לא חפץ בו. כלומר, דבר שאני יודע שהוא טוב, אבל כופים אותו עליי, למרות שזה טוב, אני אקרא, לא, לא רוצה. יש שלב כזה בהתפתחות של הילד, שלב הלא. אתה רוצה סוכריה? לא. אתה רוצה לא סוכריה? לא. נכון? יש שלב כזה בנפש הילד. זאת אומרת, שלב שבו האדם מגבש את הזהות שלו, הוא זקוק לעמוד מול הלחצים. לכן, זה שהתורה ניתנה לפני זמנה, יש לזה תועלת, יש לזה גם נזקים. הנזקים זה מה שנקרא עזי פנים שבדור. הגמרא אומרת, איפה הם נמצאים, 974 דורות האלה? אומרת הגמרא, אלה הם עזי פנים שבדור. מה זה עזי פנים? החצופים. החצופים אומרים, אני לא מסכים עם העולם כמות שהוא, אני רוצה אותו אחרת. ויש צמאון בלתי רווי. כל הזמן הם יעשו מהפכות, ישברו את הכל. בגלל שהם מרגישים שהעולם הוא לא כפי שהם היו רוצים שהוא יהיה. מדי פעם הם שוברים, וזה מהדבר, זה מצטרף למה שמקדם את העולם. זה לא כל כך טוב, האנשים האלה הם מסוכנים, אבל הם לפעמים גם עושים זעזועים, והעולם מתקדם מכוחם. בסדר? זה ה-974 דור. עד מתי? עד שעם ישראל יהיה חילוני. כלומר, החילוניות של עם ישראל היא זו שמאפשרת לו לקבל את התורה מרצון. כלומר, מה שקרה, שהקדוש ברוך הוא ראה שהעם ישראל מספיק בוגר, כדי שיוכל לקלוט בקרבו משב רוח רענן של כפירה. כדי שתיווצר זהות יהודית, שרואה את עצמה כיהודית בלא מחויבות למסורת הדתית. ואז היא יכולה מרצון, בצלילות הדעת, בהכרה, לקבל את התורה. זה מה שמסביר הרב קוק. בסדר? שהחילונות באה כדי שנגיע לדעת אלוהים בוגרת, אמיתית, שלמה. אז כאן נשארת השאלה, אז למה באים בטענות אל הגויים? בסדר? תשובה, אנחנו באים בטענות אל הגויים, אנחנו באים בטענות אל נשמתם. מדוע לא התחברתם אתם הגויים אל התביעה הנשמתית שלכם, לא דרשתם מעצמכם לצאת מן הג'ורה שבה הייתם. בסדר? הלאה. לכן הם נשארו רק עם שבע מצוות. כן, מה רצית? האם עכשיו אני תופח על שכמם של כל החילונים? לא. לא. אני תופח על שכמה של החילונות. החילונות יש לתפקיד. החילונים, זה חבל. מסכנים. זה חבל שאדם הוא בלי תורה ומצוות. לא. אבל יש תפקיד לדבר הזה. כן. אכן כן. אגב, זה גם ההלכה מכירה במה שאני אמרתי. ההלכה מכירה במעמד המשונה, אבל הקיים בעם ישראל, של התינוק שנשבע. תינוק שנשבע לבין הגויים. שהוא פטור מן המצוות, כי הוא לא יודע שהוא מחויב בהן. אז עם ישראל, בכללו, היום, נמצא בתוך המעמד הזה. שהוא פטור מן המצוות, כי הוא איננו יודע שהן מחייבות אותו. מי דופק להם את העסק? מכון מאיר. שמלמד אותם שיש דבר כזה תורה ומצוות, ואז הם הופכים להיות מחויבים. ודאי שהם שבויים בין הגויים. זה לא משנה, זה לא משנה, זה המעמד ההלכתי, זה איך שזה נקרא בהלכה. זה לא תיאור של העובדה. כי גם התינוק שנשבע בין הגויים יודע שיש יהודים. יכול להיות אפילו שתינוק שנשבע בין הגויים שחי בשכונה של יהודים, רק הוא לא יודע שהוא יהודי. אז יכול להיות שיש יהודי שחי בין יהודים, רק הוא לא יודע שהוא צריך לקיים מצוות. יכול להיות שזה ג'וק משוגע של הדתיים. בסדר? בבקשה.
בואו נגיד
בדיוק חילונות? חילונות זה השקפת עולם שאיננה מרגישה מחויבת למסורת הדתית כדי להגדיר את עצמה.
זה הבסיס למעלות יותר כמו של דעת.
ודאי.
דרך הדעת, כאילו
התורה שהדעת, דרך לעבוד את האלוקים ולהכיר את האלוקים דרך המצוות. והם לא מכירים את זה בכלל, נכון? כלומר, הם עסוקים במישור אחר לגמרי, שהוא ניקיון השטח. ניקיון השטח מאמונות תפלות, מעבודה זרה, מחוסר מוסריות, וכו' וכו'. לא אמרתי שחסר. יש גם וגם. זאת אומרת, יש לחילונות מעלה שאין בדרך כלל בציבור הדתי, זה החירות המחשבתית. דיברנו על זה שבוע שעבר, אם שמת לב. ודאי, אז תמיד יש בעיה שברגע שהאדם שחרר את עצמו מעבדות אחת, הוא נופל לעבדות אחרת. תמיד יש בעיה כזאת. צריך האדם, כן, לעשות מאמץ עליון להגיע לחירות שלו.
איך הם יגיעו לדעת אלוהים?
בשביל זה, לפני 35 שנה, פתחנו מכון לצורך העניין, והוא עושה עבודה יפה ביותר. מה?
להפוך אותם לדתיים.
לא, המטרה איננה להפוך אותם לדתיים, המטרה היא להפוך את הדתיים ואת החילונים ליודעי אלוהים. וזו עבודה לא פשוטה, כי זה דורש סינתזה דיאלקטית. זאת אומרת שכל אחד ידע לקלוט מהשני את מה שטוב אצלו, וידע לא לקלוט את מה שרע אצלו. ומתוך כך תיווצר זהות חדשה שתדע את השם.
לכל אחד יהיה מחשבה להיות כמון, יהיה לי מחשבה שכולם כמון.
עכשיו, יש פה שאלה ששואל זוהה. מה יעשה מי שלא חילוני? איך הוא יכול לקנות את התהליך הזה? יש שני מסלולים לדתיים בנושא הזה. המסלול האחד זה לדתלש, כלומר להפוך לחילוני, ואחר כך להגיע למכון מאיר ולהגיע לדעת אלוהים. זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה זה לחסוך מעצמו את המעקף הזה וישר להגיע לדעת אלוהים גדולה. אבל המחשבה שהציבור הדתי יוכל להמשיך להתקיים לאורך ימים בקטנותו, בקטנות המוחין שלו, הדבר הזה לא יהיה. והראיה שכל מי שניסה לא הצליח. עם ישראל היום 90% ממנו הוא חילוני. האם הדבר הזה הוא מקרי? כן, בבקשה. כן, האם אפשר להגיע בלי לדתלש? כן, אפשר. זה דורש פשוט מה...
נכון, לדתלש זה בעצם לרדת לשום שעה נערה
עצור. בדיוק, בדיוק.
אז מה
שאתה
עושה, מה
שאנחנו
עושים פה לפעולה, לא מגיעים לזה.
לא, אנחנו...
עד שאדם לא נמצא באיזושהי נקודה, לא מבין בכלל את
ה... אדם צריך לדעת, כדי להגיע לאמונה, הוא צריך גם להיות מסוגל להיות כופר. זאת אומרת, איך כותב הרב קוק במידות ראייה? ערך אמונה. האמונה בטהרתה עם אפשרות של כפירה. פירוש הדבר, אם אני מאמין רק בגלל שאני מפחד להיות כופר, זה סימן שכבר עכשיו אני כופר. לכן, אם האמונה היא מתוך שהייתי מוכן להיות אפיקורוס אם זאת הייתה אמת, אבל מה נעשה שאני ביררתי את האמת ונראה לי שהאמונה היא האמת, מתוך כך זאת אמונה אמיתית.
זה
איך
הוא יגיע בלי לעבור, איך הוא מעקיף?
על ידי לימוד, ידי לימוד. אז מה שאנחנו עושים פה בלימודי אמונה, שמתם לב את זה, מה אנחנו עושים? אנחנו שואלים שאלות. איך אתה שואל שאלות? זה אפיקורוס, נכון? אני אשאל אתכם שאלה אחרת, יש פה כאלה שלומדים גמרא, אתה למדת גמרא, נכון? שמת לב שהתוספות מדי פעם שואלים קשה לרבנו תם, תימה לרי, ראית את הדברים האלה? איך אפשר? איך הם מעיזים בעלי התוספות להקשות קושיות על גמרא של קדושי עליון, תנאים ואמוראים? איך הם מעיזים? למה, אתה יודע למה הם יכולים לשאול כל השאלות? כי הם מאמינים. מי שמאמין, אין שאלה שהוא לא ישאל, כל שאלה אפשרית. כלומר, אם אני נותן אמון במערכת, אז היא עמידה בכל מכה. אז דווקא אני נותן את המכות כדי להראות שזה עמיד. זה האמונה התמימה. בוודאי, זאת האמונה התמימה. מה זה אמונה התמימה? זאת אמונה שלמה. זאת אומרת שאין בה סדק, אין בה ערעור. איך יכולה להיות אמונה בלא ערעור? מה הסימפטום לאמונה ללא ערעור? שאין שאלה שאני מפחד לשאול.
אז אלה ששאלו בשואה, כתוצאה מזה כפור, זה גם סוג של אמונה.
בא
מישהו לשאול, יש כל מיני דיאלוגים כאלה מול הקדוש ברוך הוא. כן. במרכז הצהר. ב? יש עוד מרכז. בספרי
האופציות שם, שמשה רגל, משהו שם. אוקיי. אני מאמין, כל מיני דו-שיח כזה של אדם, הקדוש ברוך הוא, בצורה מאוד מאוד מורכבת. אפשר גם, כמובן, אפשר גם להגיע, האדם יכול להיות אפיקורס, גם זה קורה. כן? יש פה שאלה, מה זה דעת אלוהים? איזה דעת אנו רוצים? יעיין כבודו במאמר יפה של הרב קוק בעקבי הצון שנקרא דעת אלוהים. זה רק 15 עמודים, שם יש תשובה לשאלה של כבודו. בסדר? טוב, בואו נמשיך. ולכך, בכל מקום נקרא מדבר סיני, וזה השם ראוי יותר למדבר, לכך הזכיר הכתוב, זה השם בכל מקום, כי כבר אמרנו, כי המדבר מקום מידת הדין, הוא מביא מידת הדין, וירדה שנאה לגויים שהרחיקו את התורה. ולכך, מזכיר תמיד מדבר סיני, כי מה שירדה שנאה לגויים הוא מיוחד למדבר ביותר. מדבר קדמות, כן, הכינוי החמישי, שניתנה קדומה עליו. פירוש, כי ראוי המדבר לתורה, כמו שהתבהר, כי מה שהייתה קדומה לעולם, יורא זה על שהתורה אלוהית. שהרי היא קודם העולם הטבעי, הגשמי. ולכך היה התורה ראויה לתת במדבר, כי המדבר אין שם דברים הטבעיים החומריים, וראוי שתינתן שם התורה כמו שהדבר למעלה. ומה שמו? חורב שמו. כי הכל נמשך אחר זה, במה שכל מדבר הוא מקום חרב, ומזה נמשכו כל חמישה שמות. וכאשר תשכיל בחוכמה, תמצא כי המדבר הזה יש לו חמישה שמות, בעבור כי המדבר ראוי לחמש שמות. מצד כוח המדבר, כמו שאמר הכתוב, המדבר הגדול והנורא וגומר, ולכן שמות המדבר חמישה, ואבן זה היטב. כן, מה אתה רואה?
במדבר מצד אחד כוחות הטבע, אז אם זה השני שמיעות של המדבר, זה משהו
יותר מעט. מה?
אמרנו שבמדבר כוחות הטבע הם מעזים.
כן.
מצד שני שמיעות של
כוחות הטבע. נו, אז מה? לא, יש עזות במדבר, אבל... כן, אבל לא שהטבע חזק שם. הטבע הכוונה האנושיות, כן? אבי שואל, אם כרגע המצב של רוב החילונים הוא תינוק שנשבע, מדוע לנסות בכוח לקרב תוך כדי לקיחת הסיכון הגבוה להופכה מסטטוס תינוק שנשבע למזיד? שאלה, האם זה כדאי להיות אידיאליסט? התשובה היא שאידיאליסטים לא שואלים שאלות כאלה. לכן, מה שאתה מציע, שעדיף שאדם יהיה במצב עם פחות סיכונים, אבל אתה רוצה שהוא יהיה פחות חי. פחות חיים. כלומר, אם אתה ביציע של המגרש, לא יקרה לך שום דבר. אתה לא תנצח ולא תפסיד. אם אתה תהיה במגרש, יכול להיות שתפסיד, אבל יכול גם שתנצח. מה יותר טוב? הסיכונים של החיים. כי אף על פי שאמרו, נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא, אבל יותר טוב שנברא מי שלא נברא. עד כאן להיום. לא, 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 סליחה. אומנם, רבי אבאו, סבר, כי שמו עצמי סיני ונקרא חורב על שם כי משם ירדה חורבן לגויים, נראה לרבי אבאו כי יותר ראוי שנקרא על שם חורבן לגויים, כי זה עניין המדבר שהוא חורבן, ולכך נמשך ממנו חורבן. ומפני כי קודם מתן תורה היו האומות עיקר המציאות בעולם, וכאשר היה מתן תורה היו חריבים כל האומות שהיו, וכאילו חרב כל העולם. ולפיכך נקרא חורב. הרי הוא מבואר, כי עניין קבלת התורה הוא ראוי דווקא במדבר ולא זולת זה, והוא מה שרצינו לבאר, כלומר, רק שנייה אחת, בבקשה, שנייה אחת. מי שרוצה לצאת שיצא, אבל שנייה אחת. יש כתרוג, כל פעם שמדרגה חדשה מופיעה במציאות, העולם מתקדם ויש כתרוג על מי שלא מצטרף למדרגה. וזה מצד זה מה שאומר שאומות העולם היו עיקר העולם, וכאילו מתן התורה החריב את האנושות מבחינה מסוימת, ואחר כך כמובן הם עתידים להירפא מזה באחרית הימים. שלום. Hello.